נתתי לעצמי להיחטף. כתבתו של לורנס קייל ביוקנן, ניו יורק טיימס. תרגום מרב שמבן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. המבלים בבר הגייז פיסס בגריניץ' ויליג' ניו יורק יכולים לצפות למשקאות חריפים ומופעי דרקולניים, אבל מה שהם אולי לא מצפים לו, מה שפשוט לא קיים כקטגוריה באפליקציית ביקורת המסעדות והברים, זה לראות את ג'ניפר לורנס, השחקנית המפורסמת ביותר בדורה, דוחפת חברה ומפילה אותה מהכיסא, אחרי שהפסידה במשחק חשוב ביותר של הורדת שוטי מוזיקלית. ובמקרה, החברה היא אדל. ואם זה משנה משהו, לורנס גם לא ציפתה שכל זה יקרה בפיסז. הכל קרה במרץ 2019, זמן לא רב אחרי שהתחילה לצאת עם מישהו בעלה כיום, סוחר האומנות קוק מרוני, ורק כמה חודשים לאחר תחילת הפרויקט המתמשך שלה, לנסות לחזור ולהתנהל בעולם כמו בן אדם רגיל. בסי תהילתה, כשחקנית הראשית בסדרת משחקי הרעב, כל יציאה לילית שלה למקום ציבורי הצריכה מאבטחים, אבל מרוני תמיד רצה לצאת איתה לברים שכונתיים קטנים, והיא לא התכוונה להרוס את המקומות האלה בהגעה עם שני שומרי ראש שריריים. מה שהיא גילתה, לשמחתה הרבה, זה שהעולם אפשר לה לחזור אליו בלי שזה יהיה מוזר מדי. זה היה הלקח שהיא ניסתה ללמד את אדל כשזו שלחה להודעה והציעה שילכו להופעה, במקום שבו הם יוכנסו לאגף ה-VIP הרחק מההמון הסואן. לורנס השיבה לזמרת הבריטית שהיא כבר שותה בפיסס ושתבוא לפגוש אותה שם. אדל שאלה, יש שם אנשים? כן, ענתה לורנס, יש אנשים בכל מקום. וזה בעצם היה הרעיון. להיות בניו יורק בלי להתחכך באנשים זה כמו לא להיות בניו יורק בכלל. ולקבוע בספונטניות ללכת לשתות במקום לא צפוי זה עוד יותר טוב. אז אדל בא. וכמובן השתיים זוהו, וכן, אנשים שלפו את הטלפונים וצילמו, אבל אף אחד לא היה מגעיל. מצב הרוח נשאר מרומם, ואדל אפילו התחרתה במשחק שתייה על הבמה. אם כי התבוסה שלה גרמה ללורנס התחרותית לשאוג, איך יכולת להפסיד? וגרמה לדחיפה היא. אחר כך הן שרו קריוקי, ולורנס גילתה שבילוי מזדמן הוא קצת יותר טעון כשאת עושה את זה עם אחת הזמרות הגדולות עלי אדמות. אבל זה עדיין היה בילוי לילי נפלא מצידו השני של חבל הכתיפה, מסוג הדברים שטוב לחוכבת כמו אדל לחוות מדי פעם, ומשהו שלורנס יודעת שהיא צריכה עוד הרבה ממנו כדי להמשיך להיות שחקנית טובה. אני לא יודעת איך אני יכולה לשחק, אמרה, אם אני מרגישה מנותקת מאינטראקציה אנושית רגילה. בלי ההבנה הזאת קשה לדמיין את לורנס עושה סרט כמו קוזווי, שייצא באפל TV פלוס בתחילת החודש. דרמה אינטימית ומאופקת שבה היא מגלמת חיילת אמריקאית פצועה, שחוזרת הביתה לניו אורלינס להחלמה לא פשוטה. קוזווי הוא מסוג סרטי האינדיה האנושיים בממדיהם, שהשחקנית בת ה-32 לא ממש כיכבה בהם מאז פריצתה ב-2010 עם קר עד העצם. וזאת תזכורת טובה לכך שבניקוי כל הרעש והצלצולים של הסרטים ההוליוודים עתירי התקציב, מעטים האנשים שיכולים ליצור קשר חזק עם המצלמה, כמו לורנס. הגבול בין החיים הפנימיים שלה להדשה המתוח היטב, אומרת במאית הסרט לילה נויגבאואר. בתחילת אוקטובר, כשנפגשתי עם לורנס בבר בווסט ויליג', היא אמרה שכמה מנציגיה הרחיקו אותה מחומרים קטנים במרכאות יותר, כמו קוזווי, והזהירו שהקהל שלה לא יבין. גיליתי שלהרבה במאים שמאוד אהבתי והרצתי, היו תסריטים שאפילו לא הגיעו אליי. בסופו של דבר הבינה לורנס שיותר מדי אנשים היו מעורבים בקבלת ההחלטות שהיו אמורות להיות רק שלה. ובאוגוסט 2018, כשסיימה השלמת צילומים לסרט אקסמן, הפיניקס האפלה, עזבה את CAA, הסוכנות שייצגה אותה במשך 10 שנים. נתתי לעצמי להיחטף. ללורנס תמיד היה כישרון לגילוי לב. על המסך היא מראה דברים, ומחוץ למסך מספרת עליהם, ששחקניות אחרות שמתבצרות מאחורי חומת התהילה שלהן, מעדיפות לא להתעסק איתו. אולי אף פעם לא היה לה זמן לבנות לעצמה שריון הגנה. כשקר עד העצם יצא, לורנס הייתה רק בת 19. כעבור שנה היא לועקה לתפקיד קטניס אברדין במשחקי הרעב, ושנתיים בלבד אחר כך זכתה באוסקר על אופטימיות היא שם המשחק. בתקופה שבה נדיר למצוא כוכבי קולנוע חדשים, לא פלא שהוליווד נאחזה בלורנס כמו בגלגל הצלה. אבל היא לא יכלה לצוף לאורך זמן. באמצע שנות ה-20 לחייה, כשסיימה את סדרת משחקי הרעב ועברה לסרטים שהתקבלו פחות בחום, היא הרגישה את מורת הרוח של המעריצים. חשבתי, אוי לא, אתם כאן כי אני כאן, ואני כאן כי אתם כאן. רגע, מי החליט שזה סרט טוב? היה סרט מסוים שגרם לך להרגיש כך? הנושאים, אני מניחה, אומרת לורנס, מזכירה את הדרמה הרומנטית מדע בדיונית המטופשת מ-2016, שבה כיכבה לצד קריס פרט. אדל אמרה לי לא לעשות את זה, היא אמרה. אני מרגישה שסרטי חלל הם סרטי הערפדים החדשים. הייתי צריכה להקשיב לה. איפשהו לאורך הדרך, הקריירה של לורנס הפכה להיות מתוכנתת מדי, אומרת ג'סטין צ'רוקי, חברה ותיקה שהפכה מאז לשותפתה של לורנס להפקה. ברירת המחדל שלה היא להעדיף את תחושת הבטן על פני האסטרטגיה, אומרת צ'רוקי. וכשאת מגיעה לשיא מסוים של הצלחה בהוליווד, הדרך יכולה להתבסס לא פעם על הנראות ולא על האינטואיציה. וזאת האנטיתזה המוחלטת להתנהלות הטבעית שלה. אבל בשלב הזה לורנס כבר הפסיקה להקשיב לתחושות הבטן שלה והתחילה לבחור פרויקטים מתוך עמדה הגנתית. הכל היה כמו אפקט ריבאונד, היא אומרת. הגבתי, במקום פשוט לשחק. אחרי הנושאים הנוצץ מדי, המשיכה עם אימא, הקשה במיוחד של דארן אהרונופסקי, ואז שיחקה במותחן הריגול הסקסי דרור אדום כדי להוכיח שהתבגרה. ואף על פי שהתשואות שהניבו סרטי אקסמן הלכו ודעכו, היא המשיכה לחכב בהם. כי כשאת כוכבת קולנוע, את לא אמורה לעשות סיכולים של גיבורי על? נראה שזה חלק מהעסק. אבל לורנס לא ממש התחברה לכל זה, והתחילה להרגיש שתגובת הנגד מתבשלת בתוכה. היא נעשתה גדולה מדי, ואנשים היו לאותים להקטין אותה בחזרה לממדים ארציים. עמוק בלב, אולי גם היא רצתה לקטון קצת. הרגשתי יותר כמו סלבריטי מאשר כמו שחקנית, היא אומרת. מנותקת מהיצירתיות שלי, מהדמיון שלי. יש כוכבי קולנוע שנעשים כל כך מבודדים בגלל הסלבריטאות שלהם, שכבר לא ניתן לזהות שום דבר אמיתי בהופעה שלהם על המסך. זה יכול לקרות, וזה עמד לקרות לי. לורנס בילתה יותר ממחצית מחייה באתרי צילומים לטלוויזיה ולקולנוע. ג'ן עושה את זה מאז שהייתה נערה, אומרת נויג באואר. אפשר לחסות לה את העיניים והיא תמצא את הסימון שלה לצילומים. לורנס רואה בסט את המפלט הבטוח שלה. אם יש לך מקום להיות בו כל יום, כנראה לא תדעי שאת סובלת מחרדה ודיכאון עד שזה ייגמר. אולי זאת הסיבה שהיא נמשכה כל כך ללינזי, הדמות שלה בקוזווי, שחוזרת מאפגניסטן עם פגיעה מוחית טראומטית, אבל עדיין כמהה לחזור לשירות צבאי. ברור שאני לא יכולה להתחבר לרעיון של סיכון חיי למען המדינה, אומרת לורנס. אבל אני יכולה להבין, כשאני קוראת את קוזווי, למה אני מתרגשת כל כך ממישהי שלא מרגישה שייכת לשום מקום, אלא אם כן היא חיה לפי לוח זמנים. לורנס התרגשה להפוך את הסרט לפרויקט ההפקה הראשון שלה, אבל בקיץ 2019, כשמצאה את עצמה על הסט בניו אורלינס מגלמת את לינזי, היא הופתעה ממידת החשיפה שחשה. לא היה שום מבטא לאמץ, שום אף מלאכותי להדביק, אפילו השיער היה בדיוק בגוון המתאים. זאת הייתה רק לורנס שניצבה מול מצלמה סבלנית ועבדה על דברים שהיא הרגישה שכאילו נחצבו מחייה. וזה הזכיר לה את קר עד העצם, כשהקשה להבדיל בין מה אמיתי למה שלא. הרגשתי שזה כל כך אישי, כמעט כמו דפי יומן, שלא הרגשתי בטוחה, אומרת לורנס. היא מתייחסת בייחוד למערכת היחסים של לינזי עם אמא, לינדה אמנד, נרקיסיסטית ארמומית, שהאינסטינקטים האימהיים שלה נעים בחדות בין שני קצוות. אמא שלי ואני עברנו כל כך הרבה, כמו כל האימהות והבנות, אומרת לורנס. אבל אני מרגישה ממש בת מזל שיש לי עבודה שבה אני יכולה למעשה לקחת צלקות מסוימות ולהפוך אותן למשהו שמרפא מאוד. לורנס קינתה את קוזווי, ההפקה הקשה ביותר שלה, ממגוון סיבות. לוח הזמנים הצפוף ממילא איבד כמה ימים בגלל גלי חום, שיטפונות, פגיעות ברק ופינוי מלא בגלל הוריקן בארי. מכיוון שהזמן הלך ועזל, ולורנס הייתה צריכה לפרוש בסוף הקיץ כדי להתכונן לחתונתה עם ארוני, כולם הסכימו להתכנס מחדש במועד מאוחר יותר כדי לסיים את הצילומים. ואז הצילומים המחודשים שהיו אמורים להתחיל במרץ 2020 התבטלו בגלל הקורונה. 24 שעות לפני שעליתי למטוס הודיעו לי שזה לא יקרה, אומרת נויג באואר. עבור נויג באואר, הידועה בעיקר כבמאית תיאטרון, שבין היתר ביימה את ההפקה המחודשת של The Waverly Gallery, היה זה הסרט הראשון שהיא מביימת לקולנוע, וכעת לא ידע אם תצליח להשלים אותו. אבל היה צד חיובי להפסקה הארוכה והכפויה הזאת. כשנויג באואר ערכה את הסרט, היא הוקסמה מהסצנות המשותפות של לינזי לורנס עם ג'יימס, מכונאי רכב בגילומו של בריין טרי הנרי, המתמודד עם טראומה משלו. הכימיה בין שני השחקנים הייתה כל כך חזקה ומשכנעת, שהחלה לחלחל ביתר סט אל מרכז הסרט. בכל פעם שחתכתי את ההופעות שלהם בזמן הווה, משהו הלך לאיבוד, אומרת נויג באואר, שבסופו של דבר ביטלה סדרה של פלשבקים באפגניסטן, כדי להקדיש יותר זמן לסצנות בהווה עם לורנס והנרי. את שומעת הרבה על הרג יקירייך, ואז את צריכה לחיות עם זה, וזה כואב. אבל הסרט ניסה להראות איך אנחנו מתמודדים עם טראומה ולא להתעסק בטראומה עצמה. כשההפקה התכנסה מחדש בקיץ 2021, לורנס והנרי עבדו בשיתוף פעולה הדוק עם נויג באואר כדי לבנות סצנות חדשות ולבחון את אמינותה של כל שורה חדשה בתסריט. החברות הזאת הפכה ללב הפועם של קוזווי, וקשה להאמין שאי פעם הייתה גרסה של הסרט ללא הצילומים החדשים. אלה שולבו בו בצורה חלקה, אם כי לורנס מזהה את הסימנים המסגירים. אני יכולה לזהות את זה כי הייתי בהיריון, אומרת לורנס, שילדה את בנה סאי בפברואר. גיליתי את זה בניו אורלינס, ואני יכולה לראות את זה. הפתמות שלי קשות, הפנים שלי מלאות יותר ממה שאין בלאו אחי. כשהחל את הצילומים לקוזווי ב-2019, לורנס עמדה להינשא למרוני, אבל היא עדיין הרגישה מחוברת לפחד של לינזי להתחייב למשהו או למישהו. הפחד הזה, היא אומרת, התבטא במשחק שלי בכל הדרכים היצירתיות השונות האלה, אבל לא הייתי מודעת לזה. אחר כך חזרתי, וכשאני בבית עם בעלי, בונה את המשפחה הזאת, אני כל כך שמחה שנשארתי. אני כל כך שמחה שלא התחרפנתי וביטלתי את החתונה וברחתי ואמרתי, לעולם לא יתפסו אותי. היו לה תחושות דומות לגבי התחייבות לקוזווי, ונויג באואר ציינה שהרבה אנשים היו עלולים להיעלם במהלך ההפסקה הממושכת. אלא שהם המשיכו וסיימו את הסרט, שזכה לביקורות חמות בהקרנת הבחורה שלו בספטמבר, בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של טורונטו, התפתחות שעדיין מפתיעה את לורנס. קראתי ביקורת גרועה אחת כשהסרט יצא, שאומרת, הכל פשוט נראה קצת קל מדי. וזה הצחיק אותי, היא אומרת. מכל הביקורות הרעות אני שמחה שקראתי את הביקורת הזאת, כי היא לא פגעה בי. בהמשך, כשחזרתי לתא שלנו עם כוסות חדשות של סטלה ארטואה, לורן סיימה לשלוח הודעה והניחה את הטלפון שלה על השולחן כשפניו כלפי מטה. ראיתי שכיסוי הטלפון היה מאותר בראשי התיבות JLM, ומכיוון שלורנס היא מעריצה גדולה של הסיטקום רוק 30, שאלתי איך ההרגשה לחלוק עכשיו את שמה עם ג'נה מרוני, הבלונדינית המטופשת מהסדרה, בגילומה של ג'יין קרקובסקי. חשבתי שאני היחידה ששמה לב לזה, צעקה. חוויתי משבר פמיניסטי קשה בגלל שינוי השם, כי זאת הזהות שלי, זה הדבר הראשון שנתנו לי. אבל בסופו של דבר מצא חן בעיניה להוסיף שם משפחה שמשותף לבנה ולבעלה, כך שתוכל לעבור בקלות רבה יותר בין עולמה הפרטי לדמותה הציבורית. נולדתי עם השם ג'ניפר לורנס, אבל הוא נלקח ממני כשהייתי בת 21, ומעולם לא קיבלתי אותו בחזרה, היא אומרת. כך שלא הרגשתי שאני מוותרת על משהו. השם הזה כבר שייך להם. את מי את מדמיינת עכשיו אם את מתבקשת לדמיין את ג'ניפר לורנס? היא חושבת לרגע על השאלה. ג'ניפר לורנס היא קטניס אברדין, כנראה, היא אומרת. זה מוזר? היא לא מתחרטת על ההצטרפות למשחקי הרעב, ארבעה סרטים שיצאו מדי שנה מ-2012 עד 2015. הסרטים האלה היו נהדרים, היא אומרת. הדבר היחיד שהרתיע אותי היה המידה שבה זה הפך אותי למפורסמת. היא התחברה במהירות עם הכוכבים שלצידה. ג'וש הצ'רסון וליאם המסוורת, אבל הקרנות הבכורה ומסיבות העיתונאים הצפופות הזכירו לה את הקליפ "לאקי" של בריטני ספירס, שבו ספירס העבודה מציצה מהלימוזינה אל ים של מעריצים צורחים. "רר!" קוראת לורנס, מחכה את רעש הקהל. אז הבנים ואני תמיד היינו חוזרים למלון שלנו ופשוט שותים וויסקי ומתמסטלים. היא מגחכת ומאהבה את פניה במבוכה. חמותי תאהב את זה. אני לא עושה את זה יותר. אני אימא. איך הגבת כששמעת על בלדה לנחשים וציפורי שיר? פריקוול של משחקי הרעב שאמור לצאת בכיכובה של רייצ'ל זגלר הצעירה, ששיחקה בסיפור הפרברים. זה גורם לי להרגיש זקנה בלה. אני זוכרת שהייתי בת 21 וחשבתי, יום אחד ישחזרו אותם ויפיקו אותם מחדש, אבל אני אהיה כל כך זקנה עד אז, אני כבר אמות. התחושה היא שלורנס להוטה לסיים את ימי התום שלה על המסך. בוא, אני רק מתקרבת לגיל 40, היא אומרת, ומתעקשת שהלחץ שהייתה רגילה לחוש, פשוט לא קיים עבור שחקנית בשנות ה-30 לחייה. את עשתה והעבירה בצילומי הקומדיה No Hard Feelings, שבה היא מגלמת את בת זוגו של השחקן הצעיר, אנדרו בארת' פלדמן. ולעבוד עם בחור בן 20 זה כל כך מדכא, אומרת לורנס. אני אומרת לו, ובכן, כשיוטיוב הומצאה, אתה נולדת. No Hard Feelings היא הסרט השני בהפקתן של לורנס וצ'רוקי. אני רק רוצה לצחוק שעתיים ולשכוח מזה שאמריקה מדרדרת לאוטוקרטיה, אומרת לורנס. אבל מתוכננים עוד הרבה. היא מתרגשת במיוחד מתמות, אהובי, עיבוד לרומן של אריאנה הרוויץ שתביים לין רמזי, ומהסרט הביוגרפי על סוכנת העל ההוליוודית סו מנגרס, שבשניהם היא תככב. היא מסבירה ששמה של חברת ההפקה שלה, Excellent Cadaver, גבייה מצוינת, לקוח מביטוי סיציליאני ישן שפירושו התנקשות באדם מפורסם. אבל האם לורנס מרגישה שהמטרה שעל גבה הלכה וקטנה בשנים האחרונות? כן, היא אומרת, אחרי שעברו כמה שנים מאז משחקי הרעב. אני כבר לא מפחדת מילדים בני 13, אין להם מושג מי אני. היציאה הלילית שלה עם אדל וההפי אאואר נטול ההפרעות שלה איתי, היו הוכחה נוספת לשינוי. אני יודעת שהדברים השתנו לפי האינטראקציות שלי בעולם האמיתי, רק לפי איך שאני יכולה להתנהל בחיים, היא אומרת. מדי פעם צצה איזו כתבה על כך שאני יוצאת מהבית במגפי אוג, אבל חוץ מזה, העניין בי פחת, תודה לאל. אז מי היא ג'ניפר לורנס, לאחר שסיימה את כל ההתחייבויות שלה לסדרת הסרטים, ויכולה להתנהל יחסית ללא הפרעה? היא מספרת שלפני שהצטרפה למשחקי הרעב, ותעתה מה צופן לה העתיד, היא דמיינה חיים שבהם היא תעבוד הרבה ותהיה לה משפחה, אבל היא תשמור על פרופיל מספיק נמוך כדי לחיות בצורה נורמלית. ועכשיו, סגרתי מעגל ואני פחות או יותר מקבלת את החיים שדמיינתי, היא אומרת. לפחות יש לה את זה, גם אם מחר כל העולם הארור יכול ללכת לפיסז. נתתי לעצמי להיחטף. כתבתו של לורנס קייל ביוקנן, ניו יורק טיימס. תרגום מרב שמבן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.